חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. הערב המהדורה המרכזית, היום ה-31 למלחמה, במלאת 30 לרצח הקשה בעוטף רצועת עזה. היום בכותל המערבי מתכנסים אלפים לטקס הזכרה בהשתתפות המשפחות השכולות. אנשים רבים מדליקים נרות, מתפללים, אומרים תהילים לעילוי נשמת הנרצחים. סיכום היממה האחרונה, טווח הירי מתרחב, היום מתח לצפון, הושמעו אזעקות במספר ערים בצפון, בהם נהריה, עכו, קריות ויישובים נוספים. חמאס מקבל אחריות לירי מהלבנון, מדובר בשלוחה של החמאס שנמצאת בדרום לבנון. מלך ירדן מודיע היום כי הוא מטיל מהאוויר סמוך לבתי החולים ברצועת עזה ציוד רפואי, בעיקר סביב בית החולים הירדני ברצועה. דבר נעשה בתיאום ישראל. דובר צהל מעדכן היום שהירי בצפונה של הרצועה הופסק במשך שעות כדי לאפשר לתושבים העזתים להמשיך לנוע דרומה לכיוון חן יונס. על פי תצלומים שהביא חיל האוויר, מתברר כי אלפים מתושבי רצועת עזה הצפונית נוהרים היום דרומה בשעות של השקט במהלך הקרבות שם. ודובר צהל גם היום חושף תמונות של לוחמי צהל מגיעים בפועל למועדון נוער במרכז רצועת עזה, ובתוך האולם שאמור לשמש ילדים ונערים למשחקים ושעשועים יש משגרים של טילים שמכוונים לעבר ישראל. התמונות הללו גם הן מופצות לרחבי העולם. צהל נעדכן היום כי חוסל מגד בכיר בחמאס, מי שאחראי על חלק מהטבח הקשה שהתרחש בשמחת תורה, אבל גם אחראי על ירי רקטות רבות. מחבל שהיה בכלא הישראלי במשך 4 שנים בתקופת האינטיפאדה הראשונה. בעולם ממשיכים להגיב, המדינות שנגד ישראל ממשיכות לדרוש שוב ושוב הפסקת אש. המדינות התומכות כמו ארצות הברית ממשיכות לתת לישראל אור ירוק בפעילות הזו. ראש הממשלה נתניהו אומר, אין על מה לדבר, בלי שחרור החטופים לא תהיה הפסקת אש. כדאי שגם אויבינו וגם ידידינו ישמעו את המשפט הזה, אומר ראש הממשלה. בהמשך גם על פניות רבות שמגיעות לארגון יד לאחים, העוסק בניסיון בעזרה לנשים לצאת ממערכות שונות מול בתוך כפרים ערבים ובתוך ערים ערביות בישראל. הדיווחים שם מעידים על שנאה גוברת, על אלימות גוברת, על פחד שקורה בחודש האחרון, ורבות מבקשות לחזור לחק יהדותם. מדבר גם על זה בשעה הבאה. המהדורה המרכזית בקול חי, העורך והמפיק נתי שולמן, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. תחילה לסיכום היממה האחרונה, ירי מהצפון, מהדרום, אבל בעיקר הרבה מאוד פעילות של צהל ברצועת עזה. קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, שלום קובי.
שלום אחי, אנחנו מדברים בערב הזה על 4 אזורים כבר, לא רק 3 אזורים, גם יהודה ושומרון, תכף אני אגיד לך על הירי תלול מסלול, כמובן עזה, לבנון, ועכשיו הצוללת החדשה האמריקאית שנכנסת למרחב הזה, ותכף נסביר מה המשמעות שלה. כן, זאת תמונת מצב שאופפת אותנו מכל הכיוונים. נתחיל עם רצועת עזה. לא זו בלבד שצהל מעמיק את האחיזה שלו בתוך השטח, אלא כאשר אתה נכנס לתוך השטח אתה מתחיל לגלות דברים שאי אפשר לעשות אותם מהאוויר. לדוגמה, חשיפה מלפני כמה דקות, צהל מוצא בתוך מסגד, אליו נכנסים כוחות רגליים מעובים על ידי כוחות שריון ו סיירות נוספות, בתוך מסגד 30 רקטות מוכנות לשיגור. כלומר, היינו יכולים לדבר עכשיו ב7-5 דקות עם עוד 30 רקטות שנורות לעבר יישוב או אזור כלשהו בישראל, ואני לא רוצה לתת מקום אחד או שניים, כי כל אחד ואחד הוא בפני עצמו. זאת דוגמה מפעילות מעשית, 3,000 מטרות אבי נמצאו מאז שצהל נמצא בתוך השטח, וזה מביא להרבה מאוד תוצאות גם מודיעיניות. אז אחר הצהריים מצליחים לחסל את מפקד בגדוד דיר אל בלח, אז יגידו אנשים, מפקד גדוד, מפקד גדוד זה אותו אחד ששולט באלפי מחבלי חמאס, שאותם הוא שולח בכוח הנוכבה לשוט על מדינת ישראל ביום שמחת תורה, בטבח היום והנורא שהיה אז, באותה שבת קדושה, והוא זה שמחוסל. הוא לפני 30 שנה, אבי, כבר ביצע פיגוע כנגד לוחמי צהל, 30 שנה מחפשים אותו, וכאשר אתה נמצא בשטח, וכאשר אתה יש חיים, אחיזה מודיעינית, אתה מקבל הרבה מאוד תמונת מודיעין. אותו דבר קורה גם בבית חנון, שם הרבה מאוד פירים, הרבה מאוד מנהרות, כולם מפורקים, אלה שמגלים אותם. לכן הצהבה עובד בצורה מאוד מדודה, לקח להם 8 ימים, 8 קילומטרים, זה הכל. עד שיחסו פנימה לתוך העיר עזה, קילומטר ליום, זה אומנם נשמע לאט, היינו שנינו עושים את זה ב-10 דקות, אבל המציאות של עזה היא כמובן אחרת. 450 מטרות שמופעלות, מותקפות, וזה מעמיק את האחיזה שלנו בשטח, לא רק בחלק הצפוני, אלא גם בחלק המרכזי והדרומי. זה באשר לרצועת עזה. באשר ללבנון, ראינו היום את השיגורים הרבים. שוב, אפשר לומר שבחמאס לבנון 30 שיגורים, הרבה מאוד התראות היו באזור, בעיקר בגלל רקטות שנפלו בים. טולקרים, כאן הנקודה החדשה, חוליה של 4 מחבלי חמאס שניסתה לבצע שיגורים לעבר שטח ישראל, ירי תלול מסלול, לא דבר שאנחנו מורגלים בו, מעבר לכך שהם היו קשורים לעשרות רבות של פיגועי ירי במרחב הזה, ועכשיו נכנסה לאזור הזה גם הצוללת שהתחלתי לדבר עליה. למה צוללת? כדי לדאוג לאינטרסים של ארצות הברית. הסבלנות האמריקאית הולכת ופוקעת. התקיפות כנגדם היו 28 תקיפות רק בימים האחרונים, לאט לאט זה מתחיל להצטבר אצלהם, לאט לאט הם מבינים שיש פה משהו כנגדם, לכן הם מוגרים את הכוחות שלהם, לא רק שיש פה שתי נוסעות מטוסים, עכשיו גם הצוללת הזאת, אגב כל הצוללות שלהם צוללות גרעיניות, הרבה מאוד פעילות גם מסביב, גם משלנו.
ובא נשכח קובי שיש לנו זירה נוספת, והיא כמובן הטרור, הטרור הרגיל לצערנו המוכר, היום בירושלים נרצחה שוטרת משמר הגבול, לאחר שמחבל דוקר ומנסה לדקור חייל נוסף, הוא כמובן חוסל, השתלטו עליו, אבל לצערנו הרב, השוטרת הזו מובלת לבית החולים במצב אנוש, ושם אחר הצהריים לצערנו נמסר כי נפטרה מפצעיה. רוז לובין, השם יקום דמה, גרה בקיבוץ סעד בעוטף עזה, ממש באזור נכון. שהותקף בשמחת תורה, והיא כאמור נרצחה היום בפיגוע בירושלים. כל הדבר הזה
וגם,
קורה
וגם במקביל. חייל נוסף שהבוקר הותה גם שמונה פרסום. אגב, לגבי השוטרת הזאת ישנה חשיבה שהיא נפצעה מירי כוחותינו, כך או אחרת היא נרצחה בדרך להגנת המולדת, בהגנת ירושלים.
ומה נשכח את האירוע בטול קרם, גם כן היום, יהודה ושומרון,
כן,
גם
על כך,
שם.
על כך רחבתי, על כך כן. רחבתי קודם.
בהחלט. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה, וערב טוב.
ערב טוב, עכשיו אנחנו מחבר הכנסת אלמוג כהן מעוצמה יהודית, שלום וערב טוב.
ערב טוב לכם ולכל המאזינים.
קודם כל, חודש אחרי, אנחנו בדיוק מציינים 30 לרצח הנורא, כל כך הרבה משפחות שקולות עולות לקברי הקיריהן במלות 30 לרצח. אנחנו בדרך הנכונה חודש אחרי, לומר, אם הייתי שואל אותך אחרי שמחת תורה, איפה נהיה בעוד חודש, היית אומר בנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו?
תשמע, יש פה שתי תפיסות. הראשונה היא האם אנחנו פועלים מהבטן או פועלים מהשכל. אם אנחנו רוצים לפעול מהבטן, הייתי אומר שכבר היינו צריכים להיות במקומות אחרים. אבל ביחד עם זאת, אני סומך על הצבא, אני סומך על מפקדי הצבא ועל הקבינט, קבינט המלחמה והקבינט הרגיל, שהם מקבלים את ההחלטות בצורה רציונלית, ולא מתוך כעס, יש מחירים להחלטות מתוך כעס, ושוב, כמובן בסוף, מה שחשוב לי בעיקר, לי ולתושבי הנגב שאותם אני מייצג, משרת, יותר נכון, זה שבסוף הטרגדיה הזו, יהיה תקווה. יהיה תקווה, וזה השמדת חמאס, ללא עוררין, ללא... בלי טריקים, בלי שטיקים, לא רשות פלסטינית, שום דבר. להשמיד את החמאס לא להחליף את מה שנקרא שרת ושרת.
כן. טוב, עוד מעט נדבר גם על מה שקורה כאן, כיתות הכוננות והמשך ההכנות וגם מה שקורה בצפון, אבל קודם כל על מה שקורה בכנסת. כחבר כנסת, אתה יודע, אנחנו מדברים על חברת כנסת מרם, שאומנם התנצלה, אבל בוא, בין היתר אמרה דברים שלא צריכים לאמר, מה שמוכיח מה תפיסת עולמה, מה היא חושבת אחרי טבח כזה. ואני שואל אותך, האם חברת כנסת חטיב יסין צריכה לקבל 90 חתימות שלכם, חברי הכנסת, ולחפש תפקיד אחר, מקצוע אחר?
כן, אני פועל כדי שזה יקרה הדבר הזה. אני חושב שאין לה מקום בכנסת ישראל, היא לא היחידה. היא פשוט היחידה שטעתה. יש מושג בערבית שנקרא תקיה. מה זה מעשה תקיה? תקיה זה הונאה. זה כאשר הדת מאפשרת לאותו אדם להסוות את האמונות שלו בכדי להגיע למטרות שלו. כן. וזה מה שקורה עם לא מעט חברי כנסת. היא פשוט היה לה איזשהו פלינץ' ובריחה. והיא נתפסה במערומיה, מה שנקרא. וכרגע היא צריכה לשלם מחיר. היא צריכה לשלם מחיר. אין לה שום מקום בכנסת ישראל. יש עוד כמה שהם חרפה על כנסת ישראל ועל אזרחי מדינת ישראל. ואגב, הם גם לא מייצגים את מרבית התושבים הערבים. חשוב להגיד, רוב רובם של האזרחים הערבים במדינת ישראל הם חפצי חיים ורוצים שקט, ומי שלא, אנחנו יודעים לטפל בו, ונטפל בו בטיפול שורש.
טוב, אז בוא נדבר באמת על מה שקורה פנימה בתוך הבית. קודם כל, בפן הביטחוני, התחלנו לפני חודש לשמוע מכם, ממך, מהשר בן גביר, מאחרים, על כיתות כוננות, על חלוקת נשק, על התמגנות. עברו 3 שבועות, אתה רואה התקדמות ביעד הזה?
בוודאי, בוודאי. בנושא הזה של כיתות הכוננות, השר בן גביר התעשת בזמן הנכון, הביא את ניצב בדימוס שמעון לוי, ופשוט כיתות כוננות כיום בכל הארץ. היום אני יודע להגיד שאני מרגיש יותר בטוח, וזה תהליך, זה לא תהליך שקורה ביום אחד, אבל ללא ספק יש פה בשורה מאוד מאוד משמעותית, ביחד עם הגברת האכיפה של משטרת ישראל. באמת חשוב לי רק לדבר על זה כמו בכל רעיון, ולהזכיר את גבורתם של שוטרי משטרת ישראל, שהצילו את מדינת ישראל, ואני לא מפריז במינותיי, הם הצילו את מדינת ישראל מאיום קיומי, הקריבו את חייהם, 58 מאחי ואחיותיי נפלו בקרב, כאשר הם ידעו בסבירות גבוהה שהם עלולים לאבד את חייהם, והם עשו את זה מתוך אמונה אמיתית, ובא כל המציל נפש אחת מעם ישראל, כאילו הציל עולם ומלוא. ואחד עם אפס סובלנות של המשטרה, כן, אני מרגיש שהשטח רגוע, אני גם חי את התרבות הערבית, אני חי את התקשורת, את המדיה, ויש הבנה שבעל הבית לא מוכן יותר לשום משחקים, וזה חשוב בעיניי.
איך אתה בכל זאת מציין שחודש אחרי, אם חשבנו בהתחלה שיהיו פה חומות מגן 2, שומר חומות 2, ונראה פה התפרויות בנגב, בגליל, בכל מיני מקומות אחרים, תשמע, שקט, צריך לומר על זה משהו, לא?
תשמע, אני, כפי שאמרתי מקודם, אני חי את התרבות הערבית לא מהיום, אני חי אותה שנים רבות, אני אפילו קצת אובססיבי בנושא הזה, והדבר הזה מגיע מכמה וקטורים. הוקטור הראשון הוא ההבנה שיש משמעות לעוצמה בתרבות הערבית. כשיש כוח, התרבות הערבית מכבדת אותך יותר. זה אגב תרבות, מגיע מתוך השלטיות, מתוך התרבות המשפחתית שחיים, וזה מה שמדינת ישראל עושה כרגע. היא מראה, חבר'ה, יש לנו שירים, ומי שיפוק לנו על הדלת יקבל תשובה. הדבר השני הוא שחלק מהאזרחים הערבים, הבדואים יותר נכון במדינת ישראל, קודם כל גיבורים. גיבורים, אני רוצה לומר לך סיפורי גבורה שנחשפים כל הזמן על אנשים שעשו נגלות והצילו חייהם של מאות יהודים, ועל אחד שבתחנת סדרות שפשוט הציל ילד.
אנחנו מדברים על ערבים, על דרוזים, על בדואים, על
כולם,
כולם, כן.
הם פשוט באמת מוכיחים שהם רוצים לצעוד ביחד את מדינת ישראל. ויש לומר, כי אני לא אמא תרזה, אני אומר את האמת, יש לומר שיש קיצונים בחברה הזו שבהם אנחנו מטפלים, שוב, אפס, באמת, אפס סובלנות, סיכולים כל הזמן, מעצרים כל הזמן, כתבי אישום כל הזמן. המשטרה לא נותנת לאף אחד להרים את הראש, וזה פשוט, באמת, בעיניי, דבר שהוא מאוד חשוב, מפני שהוא מביא לנו אורך רוח בניהול המערכה, וכפי שאמרתי בהתחלה, לנהל אותה מהשכל ולא מהבטן.
טוב, אני רוצה ברשותך עוד שאלה, כשאנחנו מדברים על העולם הזה של המגזר הערבי שחי כאן בישראל, תראה, הוא אולי, הוא עוגר בבטן, אולי הוא לא מדבר בחוץ, אבל הוא חש גם מהצד השני, שכל ערבי עכשיו מסומן אוטומטית כאויב, אנחנו רואים הפגנות נגד מעסיקים שמעסיקים ערבים. אני שואל אותך, איפה הקו? איפה הראש? אתה יודע, אמרת לא מהבטן אלא מהשכל, איפה הקו אמור לעבור?
אז אני מוכרח לתת דוגמה. אני אתן דוגמה את בית החולים סורוקה. בית החולים סורוקה, בחלקו, החלקו המאוד משמעותי, יש בו אזרחים, רופאים ואחיות וסניטרים וצוות רפואי שהם בדואים או ערבים. ומה שקרה בית החולים סורוקה זה שבו בבוקר של אותה שבת שחורה של 7 באוקטובר, הם בית החולים סורוקה התמודד.
אנחנו, אתה יודע, אגב, קוראים לשבת הזו בשמות אחרים, הטבח, הרצח, האירוע, מה שאתה רוצה, אנחנו לא אומרים אף פעם על שבת שהיא שחורה.
אני מתנצל, תודה שאתה מתקן אותי.
לא, לא, אני אומר את זה כדי שתכניס גם את זה לטרמינולוגיה בתקשורת, זה נהיה כבר מושג שהוא חבל.
אני אומר את האמת, אני מכבד את הבמה שאני נמצא בה, ולכן אני גם מתקן את עצמי, אבל אני באתי שם יותר מדי חברים. מעל 50 חברים, וחלקם חטופים, אבל שוב, אני מקבל את זה, ואני לגמרי מתנצל.
כן, לא, הערה ממש בטוב, עם א'.
לא, זה הערה שהיא הערה נכונה, ויכול להיות שבהמשך אני גם... מה שנקרא, אקבל אותה לזרועותיי.
כן, יש את השביעי באוקטובר, יש את הטבח, כן. בוא נחזור לסורוקה.
כן, בית החולים סורוקה פשוט היה התמודד עם אירוע קולוסלי, חשוב להבין, יותר גדול בסדר גודל מאסון התאומים. מפני שבאסון התאומים נהרגו 3,000 אזרחים אמריקאים, באוכלוסייה של 340 או 330 מיליון איש. כאן נהרגו 1,400, בעל 1,400 איש, באוכלוסייה של 9 מיליון איש. תבינו את היחס המטורף שקיים פה. ושם כולם שינסו מותניים וטיפלו בפצועים וצילו חייהם של מאות אנשים. ולכן אני אומר, אם יש בקצוות אנשים שצריך לטפל בהם, אנחנו יודעים לטפל בהם. המערכת ברוכה, המערכת ארוכה. הנה, הם שומעים אותי בגל, אז אני אומר, כל מי שיעיז לחשוב שמדינת ישראל עכשיו חלשה, ההפך. אריה פצוע הוא אריה הכי מסוכן שיכול להיות. הוא הרי הכי קטלני שיכול להיות, וכל מי שיחשוב לעשות פה שומר חומות 2, יקבל תצוגה של יד ברזל שהוא לא שיער באיזה כמות של כוח אנחנו נפים נבלה.
טוב, עכשיו לאזרחים שנמצאים רחוק מהבית, נודדים, גולים בתוך ארצם, מזכירים לנו שכולנו בעצם בגלות אחת ארוכה ומתמשכת, אבל אנחנו מדברים על משפחות עם ילדים, עם חוסרים, עם צרכים, אתה יודע, עמותות, אזרחים, עושים מה שאפשר, עוטפים אותם במה שאפשר, אבל בסוף יש מדינה. אתה רואה שהמדינה התעוררה מההלם, התחיל להגיע קצת עזרה לשטח ממשרדי הממשלה, מהכנסת, מהוועדות, תקציבים, קורה משהו?
תשמע, אני בתקופה הזו לקחתי על עצמי שלא לבקר אף אחד, אלא לעסוק באחדות ובהכרעה, אוקיי? אבל אני לא מכיר רכב שמגיע מ-0 ל-100. ישר, לוקח לו 4 שניות, 3 שניות, 10 שניות, תלוי ברכב. וגם מדינת ישראל, כמו כל מערכת, לוקח לה זמן להגיע מ-0 ל-100. חשוב להבין, זה היה בוקר שהתחלנו אותו, ותוך שעה אחר כך היינו באירוע, באירוע מורכב ביותר שהיה לנו אי פעם מדינת ישראל. אין מערכת שיודעת להקים את עצמה בצורה יותר מדי מהירה על הדבר הזה, ועדיין חשוב לומר שבסוף, בסוף, בסופו של דבר, אתם בחלוטין צודקים. צריך תמיד להסתכל, לבקר, לחשוב, לחשוד, להיות דרוכים לכל מה שצריכים התושבים לפני שהם כרגע, כפי שאמרת, פליטים בארצם, וזה בעיניי הדבר החמור ביותר. שמעתי איזה מישהו, קצין צבאי, שאני לא אומר כרגע את שמו, שאמר שבאותה שבת קשה לא היה אסון קיומי על מדינת ישראל. ואני אומר, היה אסון קיומי על מדינת ישראל. היה אסון קיומי קשה מאוד. ולכן... כרגע חשוב שנדביר את האחדות. אני רואה אגב את החי החרדים, מה שהם עושים זה פשוט, תשמע, אין לי מילים, באמת, אין לי מילים.
כולם, אתה יודע, ובתקשורת לא רואים את מה שקורה בישיבות.
החרדים פה, הגיוס שלהם, הצבא, והם נכנסים תחת אלונקה, וזקה, ואיחוד הצלה, ואתה רואה אותם באים, ותורמים, ומחלקים אוכל.
ותרשה לי לומר, אתה יודע, משהו הרבה יותר משמעותי, אתה יודע, כולם עוזרים וכולם קדושים וכולם גדולים, מלוחמי צהל, האדירים שכולנו איתם, עובר דרך המתנדבים וזקה וכולם. יש קבוצה שקטה שלא רואים אותה בתקשורת ולא שומעים עליה, ואולי אפילו היא קצת מודרת מהתקשורת, וזה בני הישיבות שלקחו את האירוע הזה קשה. אני מכיר ישיבות שלומדים בתעני דיבור, שלומדים ביום, בלילה, במשמרות, 24 שעות. אתה יודע, שנותנים באמת, זה התפקיד שלהם, והם עושים שם מעבר לרגיל, וחשוב להגיד גם להם פה.
אני רוצה להוסיף עליך. אני, הקדוש ברוך הוא, זימן לי להיות מהח"כים היחידים שהיו בשטח באותו זמן שזה קרה, ביחד עם כולם. ואני יודע לומר לך שאני אדם מסורתי. אבל אי אפשר היה להתכחש לעובדה שהקדוש ברוך הוא היה איתנו שם באותו רגע, לא היינו יתומים. גם חבריי שהלכו לבית עולמם ומהרוגי מלכות, שלצערי הרב נפלו בקרב, לא הלכו יתומים. היה שם ניסים גלויים, בכל פינה, בכל זיג, בכל סנטימטר הרגשתי את לימוד התורה, את אהבת החינם, את העזרה לזולת, את המצוות שעושים. ובעיניי, אני הרגשתי כאילו לא הייתי שם לבד, כאילו אחי החרדים. וכמובן הקדוש ברוך הוא.
כולם, כל עם ישראל, חרדים ושאינם חרדים, כולם נמצאים ככה באיזשהו חיבור, באחדות, בחיבור למסורת שלנו ששמרה עלינו כל כך הרבה שנים ומגינה ושומרת עלינו גם עכשיו. וישר כוח על הדברים כאן, חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה, בשורות טובות.
עם ישראל חי באחדות, ננצח ונרסק את האויב, נשבור להם את כל
העולם. תודה, ערב טוב, בשורות טובות. אנחנו יוצאים להפסקה, פרסומות ונשוב.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרשנים יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום. שלום לשניכם.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. חודש אחרי, צהל בעזה עושה את מה שעושה, בצפון, בדרום, בטולקרים היום. זה אירוע אחד. האירוע השני מתנהל בצמרת, בצמרת המדינית. אנחנו רואים את נתניהו אומר משהו, מישהו לוקח את הדברים שלו צעד אחד קדימה, בני גנץ מיד מגיב, לפיד מגיב, איזשהו מתח שלא מצליח לשחרר את המערכת הפוליטית שלנו, לא משנה מה קורה, ויעקב נראה שלנתניהו מחכים כמה זאבים, אתה יודע, כל הזמן רובצים שם ופשוט מחפשים את הרגע לקרוא לו, זהו, סע, דרך הביתה.
רגע, זה שמחה זאבים מחכים לו זה בסדר, אבל לא ברור למה הוא זורק להם מעבר לחלון חתיכות בשר. ואני רוצה להזכיר שתי פעולות שהוא עשה והספיק לחזור בתשובה ולהתחרט, אבל הנזק כבר נגרם. כולנו זוכרים את ציוד הצבית המפורסם שהוא השיב את השבק והמוסד בעיצומה של מלחמה שלא הבהירו לו את המידע, הוא מיד מחק את הציוד, צריך שגם נזף בו. ועכשיו אותו סיפור אתמול שהוא דיבר שם איזה בסיס, שצריך לבדוק אם הסרבנות לא גרמה ליחי סנואר להחליט על מועד, כמובן שגנץ נוזף, ושוב פעם הוא התנצל. תראה, נתניהו נמצא כרגע בעיצומם של שני תמרונים. יש את התמרון הקרקעי בעזה, ויש את התמרון הפוליטי. בוא נתפלל כולנו שהתמרון הקרקעי יצליח יותר, כי בתמרון הפוליטי נתניהו חוטף מכה אחרי מכה, כי הוא עושה טעויות. אז זה ברור שכולם מתחבנים ליום שאחרי, ברור שהם רוצים להפיל אותו בהם אופוזיציה, וזה התפקיד שלהם, אבל מה שלא ברור לכולם, מה אחראי לכך שהוא עושה טעויות פעם אחר פעם?
אני אולי רוצה להציע הסבר, יעקב. אולי זה לא
הסבר. ההסבר הזה צריך להיות טוב, אבי, כי הטעויות שנתניהו עושה לא רק שאינן מתאימות לו.
תראה, אם זו הייתה טעות ראשונה, היית אומר, אבל טעות שנייה ברציפות ובאותו נושא, אני רוצה אולי לנסות להציע הסבר אחר, ויעקב דיבר על תימונים. ביבי הוא היחיד במערכת הפוליטית שמאמין שאיכשהו יוצא מהאירוע הזה על הרגליים, ואני חושב שזה לא רק העניין הזה של אם הוא יישאר ראש ממשלה או לא מניע אותו, אלא איך הוא יצרב בתודעה ההיסטורית. וכאן אני רוצה לתת דימוי, שני דימויים מעולם המשפט, אחד שייך למשהו שהיה בתחנה המתחרה, כששר שם מעד ונפל בלשונו, אז תדע, אומרים כמשפטן, אומרים שהדבר הכי גרוע זה לבוא זכוח לחקירה ראשית, שזה החקירה שלך, ואז אתה בטוח שאתה נמצא בבסיס הבית שלך ואתה נופל. זה דימוי ראשון. דימוי שני, אנחנו יודעים שכשיש חבר מושבעים בארצות הברית, אז עורכי דין, לפעמים שואלים שאלות שהם יודעים שהשופט ישר יגיד להם, זה objection, זה מתנגדים, ואז מושכים לך את השאלה, אבל הוא כבר ענה והמושבעים שמעו את התשובה. נתניהו כאן מכוון לדעת הקהל, והוא בוער מבפנים. הוא בטוח שבסופו של דבר, האירוע של השביעי באוקטובר, זה סיפור שלא התריעו, ולא נתנו לו שום התראה מראש, ולא הקונספציה, וזה שצהל לא היה ארוך על הגדרות, והכי גרוע מבחינתו שהוא לא היה באותו דיון לילי, כי הוא אומר פרנואיד כמוני, אין ספק, תדע, במחשבה שלו ובדיבור שלו, אין ספק שהייתי אומר להערך על הגדרות, והכל היה נראה אחרת, והם היינו מדברים על המדיעין שהצליח. ולכן הוא ישר משגר. דבר ראשון הוא תמיע בדעת הקהל, שלדעתו, מבחינתו, הוא לא קיבל התראה. אין לזה אגב ויכוח. ואז אתה רואה גם שהפרשנים שתוקפים אותו אומרים, כן, עובדתית הוא צודק, אבל גם הוא אחראי. ואחר כך הוא שוב מזכיר את העניין הזה של הסרבנים, איכשהו, אני שמעתי אגב מכתבים שהיו שם, זה היה בתדרוך גורם מדיני בכיר, כן, לכתבים, תדרוך של נתניהו כמובן, והוא זרק את זה במרומז, הוא הבין כנראה שזה יצא אחר כך החוצה, אבל הוא כבר זורע בדעת הקהל את התזה שלו למה שהיה כאן, שהאשמה היא לפחות גם על אחרים או בעיקר על אחרים. הוא מוכן בדרך לספוג מכות, לחטוף גינוי מגנץ ומיד להתנצל, כדי להתחיל להטמיע את הנרטיב שלו. לא קיבלתי שום התראה, אלה שנקטו בסרבנות אשמים, יש אשמים אחרים חוץ מבנימין נתניהו, לדעתי זה מהלך מובנה שלו, ואנחנו נראה עוד מידות כאלה בדרך, אולי עם עוד כמה התנצלויות.
אני אבל רוצה להמשיך לדבריך, אבי, תראה, זה לא רק שהוא זורע ומוכן לחטוף מכות, מה שהוא עושה בדיוק חוזר אליו כבומרנג, כבר שדעת הכל לא מוכנה לסבול את זה, שנכנסים כרגע לשאלה מי השם בעיצומה של מלחמה, ומי שנכנס לזה זה ראש הממשלה. איזה מין דבר זה? חיילים נלחמים שם, אנחנו לא עושים עבדות כל יום. המורל בצבא מאוד מאוד גבוה, ומי שמלבה את האש של הוויכוח הפוליטי, זה ראש הממשלה בעצמו. האופוזיציה הייתה עושה את זה, הייתה משאיר אותה בחוסר אחריות. אז כשראש הממשלה עושה את זה, מה זה עושה לצבא? מה זה עושה לזה?
כולם מדברים על זה.
רגע, אבל זה יחזור אליו כבומרנג, זה יגביר אליו את השנאת אדם, אם הוא בשטח אבי. דבר עם ניקודניקים, מה הם אומרים על זה? אני אומר לך שמאה בחירות עכשיו, אולי הוא מקבל 8 מנדטים של ניקודניקים, בין היתר, בגלל ההתנהלות הזאת במצב מלחמה. זאת אומרת, גם אם הוא יזרף ספקות וגם הכל, אבל הוא קורט את הענף שהוא יושב עליו, וזה ההדה של הבייס הימני. 90% מהימנים, אולי אני מגזים קצת 70%, רוצים שהוא ילך הביתה, בין היתר בגלל ההתנהדות הזאת.
תראה, אתה לא מחדש לנתניהו שמצבו בקרשים, הוא יודע לקרוא סקרים, הוא מבין שמצבו מצב ואיש, וכולם מסביבו אומרים לו שהוא סיים. אבל הוא בסוף כשהוא רואה, נגיד, אם תהיה לו איזושהי תמונת ניצחון בעזה, לא יודע, יצליחו לשים יד על כמה שבועים ולרסק את החמאס איכשהו, אז הוא כבר את הנרטיב הזה של אני לא אשם, הוא צריך לבנות מהיום. ולא בעוד כמה חודשים שכולם מנתיים אומרים שהוא אשם והוא ישתוק. לכן לדעתי זה מכוון, אתה רואה את זה, משהו מכוון אצלו, הוא זורע פה, אגב, כל מי שמדבר איתו אומר לו את זה.
אבל שנינו יודעים שפעם ראשונה זה לא היה מכוון, כולנו יודעים זה עד אחת בלילה, כולנו יודעים מי היו האנשים שהשתתפו איתו בשיחה, אחד במיאמי ואחת פה בירושלים.
אני כבר לא יודע, בעקבות הפעם השנייה אני מערר לגבי
הפעם הראשונה. הפעם השנייה והשלישית אולי מעידים על הפעם הראשונה, ואתה רואה פה באמת דפוס פעולה.
היה לו נוח להגיד שהוא מהר במפנים וזה התפרץ לו.
כן, והוא היה עייף.
הוא חייב להוציא, והוא היה עייף, והמלחמה. אתה רואה משהו שחוזר על עצמו, ואצל נתניהו זה לא חוזר על עצמו סתם. והכתבים שישבו איתו הרבה שעות באותן שעות אמרו שהוא נראה עייף, קצת כבוי, בכל זאת מה שהוא עבר, אף ראש ממשלה לא עבר, אבל היה מאוד חד וממוקד, ידע בדיוק מה הוא אומר.
אתה אבי אומר שאף ממשלה לא עבר, אבל אני זוכר שמישהי שברה דברים יותר קשים, זה הגולדה מאיר, בימים הראשונים של מלחמת יום כיפור, שנראה פה סכנה קיומית לכל עם ישראל פה, היא שמרה לצבא ברזל,
אבל התקשורת לא גמרה אותה כמו שגומרים את נתניהו,
לא צריך לגרום אותה, שיש 2,000 הרוגים בתוך שבוע, זה לבד גומר אותה, זה היה מצב
ולא נגעו באזרחים, והמחדל לא נרשם
לא משנה, אבל הטנקים אני מדבר על הימים הראשונים שהטנקים של סוריה ומצרים דערו לכיוון ישראל, משה דיין כבר דיבר על קורבן בית שלישי, מי שמר על קור רוח, מי הרגיע את כולם, מי הרגיע איזה שר אחד, שר הביטחון שדיבר אולי על נשק יומדי, שכוונה כולנו יודעים, לפצצת אטום, זה היה גולדה מאיר עם הצבא הברזל שלה, אבל נתניהו, גם האוהדים הכי...
כן, האמת שיש הרבה מאוד דברים דומים בין יום כיפור לעכשיו, אבל יש גם הרבה מאוד הבדלים.
יש הבדלים, א' התקשורת, להגיד שאני לא ממגיני נתניהו, ואני חושב שהוא יצטרך שלם אופי, וקשה לראות אותו נשאר, זה נשמע מופרך. אבל זה לא דומה למה שאז אף אחד לא דיבר בכלל על גולדה בתוך, עכשיו כולם מדברים רק על נתניהו. להגיד שהוא היחיד
גולדה לא הגיע למלחמת יום כיפור אחרי שנתיים של הפגנות הכי הזויות שהיו אי פעם, עם קריאות אדירות להתפטר מהעולם, היא לא הייתה במתיחות.
אני אומר שנתניהו חי במציאות שכולם מכתיבים את האשמה עליו, אני גם חושב שהוא אשם, אבל כולם מפנים את זה רק אליו. ולהגיד שהוא היחיד שמדבר על האחריות, זה קצת לטמון את הראש בחול. כולם מדברים עליו כאחראי יחיד.
אגב, גם מי שחושב שהוא לא אשם, צריך להבין שאולי הוא לא אשם, אבל הוא נושא באחריות.
חברים, מה באמת כועסים עליו? השבת לקח אחריות, הצבא לקח אחריות. כולם אמרו, אנחנו אחראים. היחיד שלא הסכים להגיד זה, רק אומר במרומזים, נכון. אם הוא היה ואומר, מה שהשב"כ אומר, במוסד אומר, אני אחראי ואחרי המלחמה אני אתן כמו כולם את הדין על, על מה שזה ידע, זה מה שהם כולם אומרים, הרמטכ"ל אומר את זה, ראש השב"כ, ראש אמ"ן, כל מי שאחראי אומר, אני השם, תנו לנו לעבור את המלחמה ואז נסיק מסקנות. נתניהו לא אומר את זה, מה היה אומר את זה ביום?
זה הטעות הגדולה שלו, כנראה שהאיש לא מסוגל להגיד אני אחראי.
זה אומר
הרבה. זה מדליק את כל החבורה שנמצאת בחזית נגדו, גם במלחמה, ולא עוצרים לרגע עם הביקורת שלא פוסקת. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, תודה רבה לשניכם, בשורות טובות.
ערב טוב.
להתראות. אנחנו עכשיו עם הרב דן טיומקין, שלום הרב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו חודש אחרי האירוע הקשה הזה, חודש שכל אחד יתמודד בגזרה שלו, בעניינים שלו, בסיפור שלו, אבל יש מכנה משותף לכל ההורים. כולם יתמודדו עם חודש טעון, מורכב, בין עם הילדים בוגרים, קטנים, כל הנושא הזה של ביטחון, כל הנושא הזה של פחדים, של שאלות קשות. והדבר הזה עכשיו מצריך מההורים להמשיך ולשים לב, להמשיך לבדוק, לדעת איך לדבר. אז אם אני הייתי שואל אותך הרב, איזה הצעה אתה נותן הערב להורים שמאזינים לך, מה הדבר הכי משמעותי לשים לב אליו עכשיו?
כן. טוב, קודם כל באמת זה צרה כללית. הרבה אומרים אנחנו מדינה בטראומה, זה לא פוסט טראומה, אנחנו בתוך טראומה מתגלגלת. באמת מה שילד מתעניין בו בעיקר זה לראות איך ההורים שלו, האם הם בחרדה קיומית מתמדת או לא. אז העצה שכולם אומרים, ובצדק, זה לתרוך חדשות בצורה מבוקרת, מסוננת, לא כל יום, כל היום. אמנם יש לנו צורך באשליה של שליטה שאנחנו בעניינים, אבל באמת כששומעים יותר מדי, צריך לשמוע חדשות, כן? לדעת על מה להתפלל ולהיות בעניינים. אבל כששומעים יותר מדי, זה באמת...
אני יכול לחלוק עליך?
כן, בשמחה. באיזה כיוון לא לשמוע חדשות? הזה,
ואני אומר למאזינים, כן. ככל ששומעים פחות כן. או לא שומעים בכלל, החיים טובים כן. יותר.
נכון, אבל אני חושב שאם
אם
לא שומעים
בכלל... אם קורה חלילה משהו גדול, יש מי שיבוא ויגיד לנו את זה ואנחנו נדע על זה. כשלא קורה משהו גדול, אז אוקיי, אז פספסנו איזה דיווח של דובר צהל. בסדר.
אני אגיד לך, אז אני, בזכותך אני מסייג ומתקן ומדייק את דבריי. מצד אחד, ברור שככל שחשופים פחות וחיים את זה פחות, איכות החיים עולה. מצד שני, כבני אדם, יש משהו שכן אנחנו צריכים גם כן לשאת בעול ולא להיות לגמרי מנותקים. והמינון הוא מאוד מאוד משתנה מאחד לאחד. יש מינון יתר שהוא ודאי מזיק, הוא גורם לירידה באיכות חיים, לחרדה, לדיכאון. במינון יתר, מי שלא חייב לדעת את זה מכוח תפקידו, אז צריך להוריד. מצד שני, כמות מסוימת, מבוקרת, מסוננת ונכונה, אני חושב שכן חשוב לדעת את צרי ליעקב, ויש עניין של נושא בעול ולהתפלל, ולדעת על מה להתפלל, ולדעת איזה בלגן ואיומים יש לנו ברמה מסוימת. עכשיו, מול הילדים, אם אנחנו נהיה באמת, החשש היותר גדול זה יותר מדי, כי אז הם רואים הורים שלא באמת מתפקדים, ובסוף יש כוח בחוסן, מילה כל כך אוהבים לדבר עליה, חוסן, חוסן, בסוף חוסן זה לדאוג שגם יהיה אוכל, אני יהודי פשוט, דברים פשוטים, שיהיה אוכל חם על הצלחת, שיהיה מוזיקה נעימה ברקע, שילדים יראו שלמרות שאנחנו עם הרבה חוסר ודאות, ולמרות שיש הרבה מתח באוויר, אנחנו בית שמח, חם, שמתפלל על... כל אלה שזקוקים לתפילות שלנו מכל הלב ובכל הכוח, ומצד שני אוכלים אחר כך ושמחים, וזה תפקידנו, וזה הרבה מאוד תלוי בנו ההורים, לייצר שגרות של עבודה, של התנדבות, של חסד, של הנאות קטנות עם מוזיקה ברקע ואוכל חם ומסודר, זה ממש ממש חשוב.
עד כמה תפקידנו אנחנו ההורים לעסוק גם בשאלות האמונה העולות בתקופה הזו, בכל העניינים הרוחניים, או שלהשאיר את זה למסגרת, למורים, למורות, למלמדים, האם בכלל לעודד שיח כזה, לא כל ילד בגיל הנכון, מתאים לומר לו כל דבר, יכול להבין כל דבר, איפה אנחנו שם?
מצד אחד, היו כאן ללא ספק אלפי או עשרות אלפי סיפורי השגחה פרטית שעוד יפרנסו אלונים שנים קדימה. כולם מדברים על היישובים שומרי השבת שבאופן פלאי לא נכנסו אליהם בכלל, שובה וזמרת וסעד. כולם מדברים על הניסים שהיו בכל מיני, כן, והיו המון המון נצנותים של השגחה פרטית. מצד שני, אין ספק שפגעה בנו מידת הדין, אין ספק שהעיסוק במי כן ובמי לא הוא מפלג ולא מועיל, לאויבינו זה לא מאוד הזיז והטריד, והם רצו לפגוע בנו כי אנחנו יהודים, זה מה שכאב להם, הניצוץ הזה שקיים בתוך כל אחד, מאויבי תחכמני מצוותיך, אנחנו צריכים לדעת את זה, ובאמת חלק מהתיקון, או קצת קצת נחמה שאפשר במבט לאחור להסתכל, זה שזה באמת מאוד מאוד ייחד, והוציא את, מעם ישראל את היופי, עם ישראל בתפארתו, בחסד, באהבה, באהבת חינם, אם לפני האירועים האלה ביום כיפור, בתל אביב, בסוכות, וכל כך הרבה אירועים של פילוג, אז הנה חזרנו להיות עם אחד, שרואה את הטוב ומלא בחסד ובאהבה, וזה דבר נפלא. מצד שני, גם באמת כמובן יש פה נושא לא פשוט, שיש עליו תשובות.
זה ברור לידה, שיש תשובות.
חבלי משיח, כל גיל ברמה שלו וכל ילד בזה שלו, אני לא חושב שצריך בכוח. מצד שני, גם צריכים לדעת, ואם לא יודעים, אז לברר ביחד. אבל גם מצד שני, אני חושב שרוב האנשים, כתוב, אל תנחמנו בשעה שמתו מוטה לפניו. דברי נחמה זה להסתכל על אותם אירועים עם פרספקטיבה של נצח, עם פרספקטיבה רחבה יותר, ולפעמים כשהלב עדיין בתוך האירוע, אז קשה מאוד 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 לצאת רגע מזה ולהסתכל במבט רחב יותר. אז יש תשובות, ודאי שיש מושג שנקרא חבלי משיח, ודאי שאנחנו קרובים בעברת השם לגאולה, ואנחנו רואים, ראו אתה כי אני הוא, אנחנו רואים איך הכל מוביל לקראת הרגע הזה של כל מבשר, מבשר ואומר, זה לא בדרך הטבע איך שכל העולם שונא אותנו, זה לא בדרך הטבע כל מה שקרה פה. צד שני, צריכים יותר מאשר דיבורים שכליים ורציונליים, שאם הלב לא פתוח לשמוע אותם, הם יכולים גם לייצר אנטי, צריכים לדאוג להציע חיבוק, צריכים לשאול אם הכל בסדר, צריכים להתייחס לרגשות, שכרגע באמת פצועים. רבי עקיבא יכול היה לראות שואל שיוצא מבית קודש הקודשים, ולצחוק, כי הוא ראה את זה, ואמר איזה יופי, תהליך הגאולה מתקדם, אנחנו בשלב, עברנו שלב בדרך לגאולה השלמה. אבל חבריו התנאים, שהוא לא פחותים ממנו, ראו את השואל ובחו, הם גם ידעו משהו, הוא יודע שהתקיימה פה איזושהי נבואה, אבל עכשיו בוכה. וכשכואב אז בוכים. אז אנחנו כנראה עדיין בשלב של הבכי, אנחנו בשלב שעדיין לא יכולים להסתכל לאחור, ואחוריי לא יראו, ולנתח את כל חשבונות השמיים של מה כן ומה לא, גדול עלינו. כרגע בוכים, כרגע צריכים לדאוג לחסד, וחסד זה לא רק עם המפונים במתחמים שלהם, אלא גם עם הילדים שלנו, והקרובים שלנו, והשכנים שלנו. וחרב זילברשטיין אמר, יש הזקה, זה הזדמנות לומר תהילים, זה גם הזדמנות לפתוח את הדלת, מי שצריך להיכנס. החסדים הקטנים, עניי עירך קודמים, ועניי ביתך קודמים, ומצד אחד, מצד שלא לשכוח שיש גם מעגלים נוספים, וכל אחד לפי כוחותיו ויכולותיו, שמצליח להרבות טוב, יציבות, שמחה, אופטימיות, ולזרוע זרעים של אמונה ושל שמחה דווקא בעת הזאת, אני חושב שבעזרת השם באמת עוד נזכה לראות ישועות גדולות בקרוב.
אמן. טוב, שאלה האחרונה שאולי נוגעת לקבוצה יותר מצומצמת של הורים, כמה מילים על פוסט טראומה? הורים לא יודעים מה זה, לא יודעים לזהות חרדות בצורה הנכונה. יש חרדות טבעיות, גם למבוגרים, גם לילדים, בטח למי שנחשף לדברים, שזה בסדר, זה דברים שצריך להתחזק, לעבור אותם נכון, לדבר עליהם, ולהתקדם הלאה. אבל יש את הדברים מעבר. איך הורה יכול להבין, להבחן בקצרה, שזה כבר דורש איש מקצוע, זה כבר חורג, זה כבר דורש תשומת לב מיוחדת. איפה עובר הקו, אם בכלל אפשר לסרטט קו כזה?
כן, אז באמת פוסט טראומה זאת מחלה שגורמת לנפש להישאר במצב הדרוך, במצב ההישרדותי, במצב החירומי, גם אחרי שהסכנה חלפה. זאת אומרת, זה לא, מדובר בזה על עכשיו, אלא בתקופה שבעזרת השם עוד תהיה בקרוב, שבהם עינים יחזרו יחסית לשגרה, ואז יהיו אחוז מסוים של האנשים בינינו, שאף על פי כן לא יחזרו להיות פנויים ללמידה, ולא יחזרו לנהל את עצמם עם יכולת של דחיית סיפוקים, ויכולת של ניהול עצמי ותיעדוף משימות, וניהול זמן, והתארגנות ותכנון כמו שהם היו קודם לכן. וזה לא בגלל שהם מחפשים צומי, זה בגלל שהם עצלנים, או מפונקים, או כפויי טובה, או בעלי תאווה. זה פשוט ההגדרה של המחלה הזאת. המחלה הזאת גורמת לאנשים להגיד, וואו, העולם הזה לא יציב, אז עזוב אותי מתוכניות טווח ארוך, אני עכשיו כאן, אסיר של ההווה באשר הוא שם, המוח פשוט נמצא במצב, בחיוות נוירולוגי של הישרדות ושל חירום, אפילו שהסכנה כבר עברה. וזה מצב לא פשוט, כי שוב, קודם כל זאת לקות שקופה, ואנשים אחרים יכולים בקלות יחסית לייחס להם מידות רעות, או רצונות של פינוק ועצלות, או חוסר בסמכות ההורית, או כל מיני דברים אחרים. וזה לא, זאת מחלה אמיתית לכל דבר, שבאמת גורמת למוח להיתקע במצב ההישרדותי. ולכן הוא לא מצליח לדחות סיפוקים, הוא לא מצליח לנהל. הרי לכולנו יש גן חיות שלם בלב. קלקנה, שירת קצבי, גיבור כערי. במצב רגיל, אדם יודע לנהל את הגן חיות שלו, ולדעת מתי לתת דרור לחיה כזאת, לחיה אחרת, בהתאם ליעדים הרוחניים והאישיים של כל אחד. המצב של טראומה, של פוסט טראומה, של המחלה, של פוסט טראומה, גורם בעצם למנהל לצאת לפנסיה, כי יש פה איום אמיתי, מיידי, מתמיד, אז אדם נשאר דרוך, ואז החיות משתוללות. אצל כל אחד מתבטא קצת שונה, אצל אחד יותר דומיננטי הסוס פרה, אצל אחד יותר דומיננטי הכיפוד שדוקר, או השבלול שמשתבלל פנימה, או הבת יענה שתומנת ראשה בחול, או בקודש. כל אחד מתבטא קצת שונה, אבל המכנה המשותף של כולם, זה שהיכולת ניהול העצמי מאוד מאוד נפגעת. והיום יש לזה טיפולים טובים, יש EMDR וכל מיני שיטות שהתגלו לא מזמן, שעוזרות כן לשחרר. אז לכן, שוב, אנחנו עכשיו בשלב הזה צריכים לשרוד, להוריד את הראש, שהגל יעבור, נשתדל לייצר שגרות של אופטימיות, של חסד, של תקווה עם הרבה תפילות שהכל יעבור בשלום. בעזרת השם, אני מאוד מקווה שמי שינחם אותנו יהיה בעל הנחמות בעצמו, וזה כבר יפתור עוד כמה בעיות על הדרך.
אמן. בעזרת השם יתברך בקרוב. הרב דן טיומקין, מחבר הספר בוסר המלאכים, ואיש חינוך עם הרבה מאוד תחומים לכל מי שרוצה לעזר. אגב, יש נכון גם לך, הרב טיומקין, איזושהי קליניקה או משהו?
כן, האמת היא שכן, אני חושב שאני לא היחיד, שזו תקופה באמת יותר עמוסה ויותר לחוצה, אבל זה נכון, כן, גם בספר בוסר המלאכים, מדובר יותר גם על הטראומה וגם על הכלים, איך אפשר לחזור למצב של ניהול עצמי תקין.
בכל מקרה, הרבה תודה על השיחה כאן, על העזרה להרבה מאוד הורים, ושיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
אמן, בשורות טובות לכל
עם ישראל. בשורות טובות. נצא לפרסומת. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. חבר הכנסת בועז ביסמוט, שלום, ערב טוב.
שלום, אבי.
לצד הקרבות מול הנאצים המחבלים, אנשי החמאס למיניהם, הקרב הגדול מתנהל בתקשורת, בזירה הבינלאומית. אנחנו רואים את האום נגדנו, הרבה מאוד מדינות נגדנו, רוסיה מחוללת פה מאחורי הקלעים את המהפך המטורף שלה והופכת להיות נגד ישראל. יש לנו סיכוי במקום הזה? כי לך יש שם הרבה מאוד ניסיון.
טוב, אני חייב להגיד לך שעצם העובדה שהאום למשל, האום, ויכול האום שמטיף לנו מוסר, טרם גינה את הטבח הזה של השבעה באוקטובר, תעודת עניות למוסד הזה למשל. עצם העובדה שכמעט ברעיונות רבים, לא אגיד כל הרעיונות, אבל ברעיונות רבים, כאשר מדברים על הומניטרי, אז זה אך ורק עזה, כאשר שוכחים את החטופים שלנו, אז זה גם כן תעודת עניות לאותה תקשורת עולמית. כאשר עיתונאים מרשים לעצמם במהלך רעיון, לבוא ולהגיד לך, מי אמר שהסרטונים אמיתיים על אותם 48 דקות קשות, קשות מאוד לצפייה, שכמובן צפינו. אתה אומר לעצמך, תגיד לי, מה זה העולם הזה? אבל מצד שני, צריך גם להגיד שהרבה מאוד שנים הרי הסכסוך הזה קיים, והיו סבבים והיו מלחמות בעבר, ואני לא זוכר שמראיינים היו שולחים לי הודעות אחרי הרעיון עצמו, או מצלצלים כדי להביע סולידריות, כי באמת מה שקרה בשבעה באוקטובר זה דבר שבאמת לא היה, וזה בקנה מידה היסטורי, ואני חושב שחלק מהם מבינים, אבל הייתי מאוד מעדיף שאותם מראיינים, מה שהם אומרים לי אחרי הרעיון, או אוף קאמרה כמו שאומרים, שיגידו את זה למצלמה ולקהל שלהם, וזה אחד הדברים מבחינתי הבזויים.
אני רוצה לדבר איתך גם על מה שקורה בתוכנו. גם פה יש עניין הסברתי ותקשורתי. אני לא יודע או שנתניהו עושה שם טעויות כל פעם עם אמירות כאלה ואחרות בזמן מלחמה, ומיד אחרי זה אומר לא מתעסקים בזה בזמן מלחמה, או שיש פה תקשורת שלא אכפת לה שאנחנו בזמן מלחמה. איפה הנקודה?
תראה, אני שמתי לי כלל, אני בזמן מלחמה, בלי פוליטיקה ובלי ביקורת, לא על עמיתי לשעבר ולא על עמיתי לעתיד, או אני לא יודע שאתה אומר לעתיד, אתה לא יודע איפה אדם מתגלגל, אבל כן. אני לא מבקר, אני היום רק דבר אחד, אחדות, ואני אספר לך סיפור, בוא, גם המאזינים צריכים לשמוע. היום הייתי באיזה חצר חרדית, רצה להיפגש איתי איש מאוד מכובד, וראיתי את האהבה, את למדינה, למדינה, את הדאגה לחיילים שלנו, ציבור חרדי, כן, הייתי שם, עזבתי את הכל, הייתי בבוקר בדרום, בכפר עזר, יחד עם נשיא האספה הפרלמנטרית של נאטו, אחרי זה נפגשתי עם פרלמנטרים מיוון, זאת אומרת, אתה כל היום, אתה כל היום בעשייה ובעבודה, אבל התפניתי בכל זאת לשמוע קצת את החיי החרדים, ולמה אני אומר לך את זה? ראיתי את האחדות, ראיתי דברים שלא באים לידי ביטוי לצערי הרב בתקשורת הישראלית, וזה צריך לבוא לידי ביטוי. כולנו ערבים זה לזה, כולנו אכפת לנו זה מזה, ואתה יודע מה, אני אחזיר אותך עכשיו לפרשת השבוע, לשבת. לשבת, מסדום, העיר שחטאה, אפרופו עיר שחטאה, תחשוב על עיר אחרת, תמצא את עצמה את הדימוי. אבל אני אגיד לך דווקא משהו אחד בפרשת השבוע, וצריך לזכור את זה, על הגיבורים הגדולים, וצריך לשים את הדגש על הצבא הנפלא, ועל המשפחות האדירות שנמצאות כאן, ועל אלה שאיבדו את יקיריהם, ואני לא אדבר בשמם, אבל ליבי יוצא להם, ואני, מה זה תודה, כל יום ביממה, כל דקה ביממה, אבל אגיד לך, עקידת יצחק, בוא נחשוב יחד, יחד עם המאזינים בבית, עקידת יצחק, כולם אומרים, אברהם אבינו, פשוט מה שהוא עשה זה דבר הרי בלתי נתפס, ובלו, הרי על פי הסיפור, על פי המסורת, אתה יודע, הוא כבר לא היה ילד, יש אתונים, שלפי מה שנכתב, הוא גם ידע לקראת מה הוא הולך. ואז אתה רואה את המלחמה שלנו עכשיו, ואתה רואה את ההקרבה, אתה יודע, כמה אברהם אבינו יש לך פה, כמה יצחקים יש לך פה, אבל פה זה הולך להסתיים בניצחון ענק. ולמה זה הוא כן מאוחד? ולמה זה אוהב את המדינה שלו? ולמה זה אוהב את החיילים שלו? ולמה זה אוהב את הדת שלו? ולמה זה אוהב את כל דבר שקשור אליו? ולכן אני אומר, בוא לעתים, בוא נסתכל באמת, אתה יודע, כל אחד שיהיה עיתונאי, כל אחד שיצא חוצה, כל אחד שיחוש את הרחוב, שיחוש את השכן שלו, את הקהילה שהוא לא משתייך אליה, אבל אוהבת אותו ואכפת ממנו. ובוא, אתה יודע, אנחנו כעת במלחמה. אנחנו ננצח אותה, ואנחנו ננצח אותה יחד.
קודם כל הלוואי, ובאמת שכל העם שלנו ללא יוצא מן הכלל יתחבר למסר הזה של אחדות, ולהניח לשאר העניינים כעת כשאנחנו בזמן מלחמה, ומאחורי חיילי צהל ומאחורי הקרב הגדול שמתנהל שם. כשאתה שומע דיבורים על הפסקת אש הומניטרית, על כל מיני לחצים, כל מיני כיוונים ומקומות, מה המסר של, אתה יודע, כחבר כנסת, כמשפיע, מה המסר שאנחנו צריכים להעביר לעולם בעניין הזה?
פה תראה, לגבי הפסקת אש והומניטרי, אני אהיה מאוד מאוד ברור. פה צריך ברור. תראה, בתור אחד שהיום היה בפעם המי יודע כמה, בדרום, בפעם המי יודע כמה, אתה רואה, הנה, אני גם אספר. אני רואה מאחד הבתים, יוצא אבא. אבא עצוב, אבא בוכה, אבא כואב. ידידי, מפקד גלי צה"ל לשעבר, שמעון אלקבץ, שהוא תושב קיבוץ כפר עזה, והוא... מה זה, הארורים, המחבלים, הנאצים האלה, רצחו את ביתו יחד עם בן זוגה, סיוון זיכרונה לברכה. ואתה רואה את אלקבץ, אתה רואה את העצב, ואתה רואה שם כל מיני אנשים שנמצאים שם, ואתה רואה גם את הכאב הגדול, והרחק במקום, וזה קשה, שמה, זה קשה מה שהאנשים האלה,
בלתי נתפס.
זה אנחנו, זה בלתי נתפס, וזה אחים שלנו, אנחנו יקרים לנו, זה לא דבר פה, אתה מחסה איזה סכסוך או עימות במקום אחר, כפי שעשיתי הרבה בחיים שלי. פה זה אתה, זה אחים שלך, זה קורע אותך. אבל אז אתה מסתכל ואתה אומר, מה זה הפסקת אש? כל אחד שהיה מעורב בפשע הזה, כן? אין, ימות. ימות שיהיה ברור, לכן גם העולם צריך להבין את זה. פה אף אחד מהמרצחים האלה לא יצא בחיים. מצד שני, יש את העניין ההומניטרי, ועל זה יש דבר אחד מאוד ברור. אתם רוצים הומניטרי? אין מישהו בעיה, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם ישראל, תודה, אנחנו עם רחמן. אבל קודם לכן, חברות החטופים שלנו, את תדברו איתי על הומניטרי כשיש תינוקות ילדים קטנים בעזה, את תדברו איתי על הומניטרי כשאני רוצה את החטופים בבית, ואל תדברו איתי הומניטרי בעניין אחד, כאשר אני כרגע, הרי אני חס על אזרחים, אנחנו עם ישראל והחיים, אנחנו עובדים על פי החוק הבא, אנחנו נשמעים לחוק הבינלאומי, אבל אנחנו, המטרה שלנו זה להחזיר את החטופים, ומה זה להביס? להשמיד את חמאס, ולגבי הומניטרי, אין לי שום בעיה עם זה, אבל תחזיר לי קודם את החטופים, אחרי זה אני מוכן לדבר איתך, זו דעתי שלי.
חבר הכנסת בועז ביסמוט, איש הליכוד, תודה רבה, בשורות טובות, להתראות. אמן. אנחנו מסיימים שעה ראשונה, אנחנו ממשיכים מיד אחרי החדשות השעה 8 יחד עם הצוות שלנו, העורך והמפיק נתי שולמן, פנחס בינדר על הביצוע הטכני. בשעה הבאה נפתח את הסיפורים הרבים שמגיעים לארגון יד לאחים בעת הזו של מלחמה, על המצוקה שמגיעים מכפרים שונים בתוככי ישראל, מערים המעורבות, הפחד, החשש, הלעומתיות שגוברת, איך כל הדבר הזה מתבטא, אתם מוזמנים להישאר איתנו. מיד שווים, חדשות וחוזרים.